מצוקות בדרכים עם קובי פינקלר. הצעות והמלצות למסלולים ואתרים לכל המועד.
חזרנו עליכם 10:04 כאן ברדיו קול חי ביום השני של השבוע י' ז' בתשרי ב' לכל המועד סוכות תשפ"ד ד'. העורך והמפיק הוא נתי שולמן, אחראי על הביצוע הטכני הוא מוטי קופפר, עמכם קובי פינקלר, ואנחנו יוצאים לדרך לשעה השנייה. נבקר במיצג חדש שמתקיים בימים אלו, שנפתח בימים אלו באקו, נקרא הרפתקה באקו, מבוסס על סיפור שבירת המצור של נפוליון. משחק חדשני, צבעוני, מזמין, תכף נדבר עליו. נמשיך בהמשך הדרך לדבר על מסע הרבנים של הרב קוק והרב זוננפלד בתף ריש עין דלת 1914 למניינם. נהיה גם ברמת הגולן, נבקר גם בתיירות החרדית סביב נחל סורק, וכמובן ב-10:30 בעזרת השם ובלי נדר ברכת הכהנים של מוסף ברחבת הכותל המערבי. בין לבין יש לנו גם את החידה שלנו לבוקרו של היום השני בשבוע. אנחנו נוסיף לכם עכשיו גם קצת רמזים כדי שיהיה לכם טיפה יותר קל. ב-13 בעמק הרם, והכל לענייננו כמובן, הכנו המקום המצוין. ב-13 הכוונה לספר יהושע, הפרק ה-13. מכאן ואילך תמצאו אתם את המקום שעליו אנחנו מדברים. ואם אתם רוצים לבקש המלצות לטיולים, אתם מוזמנים גם כן להתקשר לטלפון הזה 03-500-93-93. שוב, ב-13 בעמק הרם, והכל ענייננו כמובן, הכנו המקום המצוין 03-500-93-93, ואמרתי שהרמז הוא ספר יהושע, הפרק ה-13. שלום, עכשיו אנחנו אומרים ובוקר טוב לנמרוד ברגר, אקו, הרפתקה באקו. נמרות, בסדר גמור, בסדר גמור, יפה שמיזם עשיתם, גם יש לכם כזה בראש פינה, ועכשיו חדש באקו, חוויית בילוי טכנולוגית מרהיבה על חומות האקו העתיקה, מה זה הדבר הזה?
זה בעצם משחק טכנולוגי חמוד, שמשתמשים בו בטכנולוגיה שנקראת מציאות רבודה, בעצם בעזרת הטלפונים אפשר לראות מעין הולוגרמות, צבעוניות חמודות ומעניינות בגודל אדם, עם כל מיני חללים מיוחדים שאפשר לראות רק דרך הטלפון. זה בעצם טיול רגלי עם משחק סופר כיפי, עם ערך מוסף, לומדים קצת היסטוריה על הדרך.
בוא נחזור חזרה, אנחנו מדברים על לפני כ-220 שנה, נפוליון מגיע לאקו, כובש את אקו, עדיין תותחי נפוליון נמצאים שם עד היום על החומה של אקו העתיקה. אגב, אם הזכרנו את אקו, גם איגרת הרמב"ן נכתבת מאקו, כאשר גם הרמב"ם שולח מכתבים ליהודי תימן שם באקו, כולל הרמח"ל כמובן. נחזור אליך עכשיו, אנחנו רואים את תקופת נכון. נפוליון, שבירת בעצם המצור, כן, נסביר קצת.
נכון, נפוליון צר על העיר ומנסה לכבוש אותה, אבל יהודי טוב אחד שהיה שר האוצר של אקו בזמנו,
פרחי, חיים פרחי, כן.
בדיוק. הוא גם מפקד ההגנה של העיר. ובסיפור ההיסטורי הוא מתחבל תחבולה רצינית כנגד נפוליאון ומצליח להפיל את נפוליאון הגדול בפח. אנחנו בעצם עוזרים לו לנצח את נפוליאון בעזרת כל מיני רמזים וחיבור בין דמויות שונות כמו האדמירל של הצי הבריטי סידני סמית וקצין ארטילריה צרפתי שמצטרף לצד שלנו, אנטואן דה פיליפו, כל אלה דמויות אמיתיות. משחק עצמו כיפי, מעניין, מצחיק, הוא מתאים מאוד למשפחות, הוא מתאים מאוד להיות בן דורי. ילדים עם הורים, עם נכסבים, עם נכדים, גם כיף, גם מעניין, גם טיול רגלי באותו זמן, עם טכנולוגיה סופר כיפית.
כמה זמן עורך סיור כזה, ביקור כזה? להערכתך, לידיעתך, להשכלתך?
כן, זה בערך שעה, 50 דקות לילדים שרצים ומנסים לנצח את זה כמה שיותר מהר, וכשעה ורבע למבוגרים או לילדים שרוצים לשמוע את כל התוכן המצחיק ואת כל הבדיחות החמודות.
מה הגיל הנמוך של הילדים שלפי מידעך יכולים להבין קצת את האירוע הזה כדי שנוכל לסדר להם את העניינים מראש, שלא טוב במשפחה עם ילדים בני 3?
דווקא גם בני שלוש מצטרפים לאווירה ונהנים, לא משלמים. מגיל ארבע אפשר ממש ליהנות עם המשחק מההתחלה ועד הסוף. המשחק מדבר, לא רק
הוא מדבר גם
בכתב, אז גם ילדים יכולים להבין אותו. האמת, קצת עצוב לנו המבוגרים, אבל הילדים מנצחים את המשחק הזה בקלות החל מגיל ארבע, כי ילדים פשוט יותר טובים במשחקים. אבל יש שם את ההורים שיעזרו להם עם ההיסטוריה, ויש את הילדים שיעזרו להורים עם הטכנולוגיה.
יפה, עכשיו תגיד לי, מעבר לדברים הללו, סיפרת למה שיש לך גם באקו דבר כזה?
יש לנו גם בראש פינה משחק דומה בטכנולוגיה, כמובן ששם הסיפור הוא שונה. מדובר על הרב דוד שוב, שמבקש את עזרתנו כשנגנבים כספים של התושבים שניתנו על ידי הברון רוטשילד. ובעצם פה יש לנו הזדמנות במשחק בלשי להבין מי גנב את כספי התושבים. בעזרת בליוויו של הרב דוד שוב, אנחנו יכולים להסתובב במושבה ולראות את בית הכנסת העתיק ואת כל האזור העתיק שהברון רוטשילד בנה בראש פינה, ולעזור לרב דוד שוב להשיב את הכספים האבודים.
יפה, תשמע.
משחק דומה לשל אקו, בערך אותם זמנים, גם שעה. נחמד וכיף לכל המשפחה.
כן, ראש פינה בהחלט דבר מבורך וטוב. הוא קיים כבר המשחק הזה בראש פינה, כי באקו זה דבר חדש.
נכון, בראש פינה המשחק קיים כבר כמה שנים, ודי הרבה אנשים כבר שיחקו ונהנו מאוד. אתם מוזמנים גם בחג.
טוב, יפה, נהדר, ואני יודע שגם המקום הזה לא פועל בשבת, אז דבר נהדר וטוב. נמרוד ברגר, לך לעיסוקך, אני יודע שעוד מעט, זה כל שעה או אפשר לבוא בלי הרשמה?
צריך להירשם בחג במיוחד, כי באמת יש הרבה אנשים ברוך השם, אבל תאמו איתנו אפילו שעתיים מראש, נכניס אתכם לאחד הסבבים, ונשמח מאוד לראות אתכם באקו.
יפה, ביותר. נמרוד ברגר. הרפתקה באקו, בהחלט דבר מבורך ויפה, מיועד לילדים ומבוגרים כאחד, מאפשר למשתתפים להפוך לחלק אינטגרלי מהתקופה של נפוליון. תכינו את הילדים לפניכם, קצת תספרו להם כמו שהתכוננו כאן, כמו סיפרנו על הדברים הללו, ואז תוכלו גם להפוך את כל הסיור שלכם כאן למגרש משחקים דינמי ומרתק. נמרוד ברגר, תודה, בוקר טוב. מועדים לשמחה לך.
חג שמח לכולם.
והצלחה לך על כל פועליך ועל כל פעולותיכם שם בעיר אקו. ועכשיו נחזור שוב על החידה שהזכרנו קודם עם צמד הרמזים שהוספנו לכם בדקות האחרונות ב-13 בעמק הרם, והכל ענייננו כמובן, הכנו המקום המצוין, אז אמרנו ב-13 זה פרק י' ג' ביהושע. מכאן דרככם, אני מקווה שתהיה סוגה ב-3 שנים. עכשיו נספר לכם על מה שקורה במסע הרבנים. דיברנו קודם על תקופת נפוליון באקו, 1800 בערך. עכשיו נחזור כ-110 שנים אחורנית. הרב קוק, מיחד עם הרב זונפד, שני רבנים מכובדים מאוד, בעלי אישיות מאוד מיוחדת, סופגים אחד את השני, מחברים אחד את השני ואת האחר, ומתחילים במסע המושבות. אנחנו רוצים לדבר על כך עם מורה הדרך. הלל הלל שלום. הלל או הלל?
היי, מה נשמע?
בסדר גמור, הלל. חזרת מרומניה, איך היה ברומניה?
וואו, היה מדהים.
כן, חיכינו לך, כן, נמתנו לך בסלונות.
תודה רבה באמת.
יפה. בוא תספר לנו קצת עליך, ואחר כך על מסע הרבנים, בת שלמה, אתלית, בוא נעשה קצת סדר.
אני מורה דרך מעמק חפר, קצין חינוך בעברי, מורה למקרא ותנ"ך וגיאוגרפיה במקצועי, אבל אני לא מלמד היום בבתי ספר, אני היום מתעסק רק בהדרכה בשטח, וכך הכרנו, אני ואתה.
יפה, אז בוא תספר לנו קצת על מסע הרבנים.
אז אנחנו מדברים, בעצם כשאנחנו אומרים מסע רבנים, יש קוראים לו מסע המושבות.
נכון.
יש שלושה כאלה. יצאו שלושה כאלה כשהראשון החשוב הוא ב-1913, כמובן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אבל גם אחד החשובים והנוספים בהם הוא הרב יוסף חיים זוננפלד. והם ארגנו קבוצה של רבנים שעברו בין כל המושבות, בעיקר לכיוון צפון, עלו צפונה, ועברו מושבה, 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 שהמטרה היא גם חיזוק הקשר של המושבות ושל היישובים החקלאים עם היהדות, וגם הכרות. הם היו מאוד מאוד סקרנים, הרב קוק, מי שמכיר, הם תמך מאוד בכל הנושא הזה של ההתיישבות, וראה בחלוצים האלה אנשים שמקרבים את הגאולה, והוא רצה להכיר אותם יותר, את האישיות שלהם, את הדברים שהם עשו. ולכן הוא ארגן את אותו מסע, אני מדבר כרגע על המסע הראשון שהוא המשמעותי ביותר ביניהם.
כן, יש מקומות שאנחנו מכירים במסע, כמו חדרה, בית הכנסת המפורסם שם. אני רוצה להתמקד בשתי נקודות שפחות מוכרות, בת שלמה ואטלית. מה יש שם באותה תקופה? מה הם עושים שם? מה רואים שם היום גם? מה אתה עושה שם איתם היום? קצת לתת טעימה, אני רוצה שיבואו אחר כך, כן.
שכולם יבואו, ודאי, כמה שיותר יבואו.
נכון.
תראה, בגדול, שוב, אתה רוצה לדעת מה יש בשטח כרגע?
כן.
אז בתוך ה... בת שלמה הייתה מושבה ש... מי שלא מכיר, בת שלמה היא טיפה צפונית לזיכרון יעקב, לזיכרון יעקב, כן, מזרחית לפרדיס, ושם הייתה מושבה מאוד גדולה, לא מאוד גדולה, מושבה של התיישבות מהעלייה השנייה, והם בעצם, שוב, עוד אחת מהמושבות האלה שתמיכה של הברון כמובן. ובעצם מה שאנחנו נראה, או שנתקרב, זה באמת בבית הכנסת העתיק. מה עוד אני יכול להגיד לך על המצגת, על הסיפור הזה של 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 הברון ושל המסע הזה? בעצם המסע הזה הוא, אני יכול לדבר בכללי, או שאתה רוצה ככה ספציפית על שתי המקומות האלה?
לא, אני רוצה בכללי, בכללי אני רוצה לשמוע. בסופו של דבר אני רוצה לחשוף את האירוע הזה, ואחר כך שיבוא המאזינים שלנו למקום הזה. אז באה היום משפחה, תכף נתאם גם איתך, באה לבת שלמה, מה, היא יכולה לראות שם משהו בעיניים? יש שילוט, יש הסברים?
היא צריכה בעיקרון עדיף להגיע עם מישהו שמכיר את האזור.
כמו הלל.
למשל, אבל... אבל
רואים שם, יש שילוט של מה?
יש שם שילוט של איפה היה, איפה עצרו המסע הזה, ויש איזשהו כיתוב על המסע הזה, אבל בעיקר בבת שלמה פחות מכיר, פחות רואים, וגם באטלית. יש יותר, רואים את זה בזיכרון יעקב ובחדרה, כי הם היו יותר... יותר נחרטו בזיכרון, מה שנקרא. אתה בגלל שאתה עיתונאי ואתה אדם סקרן, אז אתה מחפש דווקא את המקומות היותר קטנים, אני מבין אותך כמובן, זה מאוד הגיוני.
לא, אני אחפש את גם דברים קצת את השונים
שפחות... גם את הסיפור היותר פיקנטי.
נכון. אז תגיד לי, למה הם בוחרים דווקא באטלית? הייתה שם איזו התיישבות דתית או תורנית או שסתם?
אף אחד מהם, כאילו, ב-90% מהמקומות, הם לא התיישבויות דתיות, אלו התיישבויות במרחב. ותראה, בגדול, צריך לזכור בשתי מילים, החלוצים האלה, הם די, בעיקר אנשי העלייה השנייה והשלישית, הם אנשים שבעצם בחרו את הציונות כקונטרה לדתיות, לקונטרה למה שהיה להם באירופה. אוקיי? דווקא איפה שהיו יותר קרובים לדת, זה אנשי העלייה הראשונה כמובן, שהם עלו אנשים שהיו או מתימן, או מרומניה, או מרוסיה, שעלו עם ה... כאנשים דתיים, ושם היה לו הרבה יותר קל, כי זה אותו, אתה יודע, זה אנשים שהם משלו, מה שנקרא, זה זיכרון יעקב, זה ראש פינה,
מרחביה, כן, אפילו עד מטולה.
ההתיישבות החקלאית יותר, נקרא לזה, הקיבוצים, המושבים, הם כבר היו אגוז יותר קשה לפיצוח. למרות שהם שיתפו פעולה יפה, ואחד הדברים המקסימים שהיו שם בסיפור הזה, זה שהם עשו חתונות המוניות, כלומר כמה זוגות, מה שנקרא, אם כבר הגיע הרב, וכבר אנחנו
בקטע הזה של... הגיעו שני זה... רבנים, גם הרב קור וגם הרב זולפי, זה בכלל דבר מבורך.
אז אפשר לעשות חתונה, חתונה גדולה לכמה זוגות, כי אם לך תדע מתי נפגוש רב ב... אתה יודע, בעשר שנים הקרובות, מה שנקרא.
יפה, ביותר. תגיד לי, תן לי טלפון שלך או מרכז איפה שאפשר לתאם.
אני נמצא, קודם כל, אני לאל, אני מורה דרך, אני מדריך את כל האזור הזה, 052-87-55-263. ואפשר גם להרים טלפון גם לעמותת קרמלים.
יפה, שדרכה אפשר גם כן לקבל מידעים נוספים על כל הפעילות שנמצאת שם. תודה, הלל, בהחלט היה מרתק, נדבר איתך עוד, נשמע על הדברים
האלה. בשמחה, תודה קובי.
בשמחה רבה. חג שמח, מועדים לשמחה, אחרי מסע הרבנים ואחרי מסע המושבות, כמו שחלק קוראים לזה, נעשה למסע הפרסומות.
עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
חזרנו אליכם, הבטחתי רמת הגולן לחזור אליה, ו-50 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים, אחרי הסיורים ישראל בעקבות לוחמים, פרויקט הסיורי אנדרטאות, שמתקיים בימים אלו בסימן 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, זה מתחיל הבוקר הזה עד יום רביעי, מוחרתיים ב-48 השעות הקרובות, תפגשו באנדרטאות את לוחמי העבר של המלחמה, מדריכי מדרשת הגולן בשלל סיורים, בחוויה משפחתית לילית באתר מורשת הקרב, תל סקי, תפגשו את יעקב סלבן. שלום, בוקר טוב לך, מועדים לשמחה.
בוקר טוב קובי, מועדים לשמחה.
תשמע, מרגש. א', אני בוגר המלחמה ההיא, אבל מרגש ללכת ולשמוע. לא הייתי עוד בשיפוט של תל סקי. כמה שיפצו אותו מאז שהיינו שנינו שם בערבו של יום אחד?
וואו, קשה לזהות את המקום היום.
באמת? כמובן, עד כדי כך?
כן. כן, אני אגיד
רק... אז את כל האותנטיות לקחו, או שנשארה קצת אותנטיות?
חס וחלילה. האתר עצמו, האתר שבו היה הקרב, בונקר הלוחמים, והמוצב שבנו אחרי המלחמה, אבל שעדיין מהווה חלק מהאתר מבחינתנו, נשארו אותו דבר, למעט זה שהוספנו שלטי הדרכה נעימים, שמסבירים יותר טוב את הקרב, ומסנים לסרטונים ועוד חומרים שאפשר לצפות בהם, אבל כל הבעיה הגדולה בתלסקי הייתה הגישה לאתר. בשנים האחרונות כל עם ישראל רוצה להגיע, לחוות, להתרגש, דרך הגישה צרה אין חניות, ובעצם המהלך הגדול שקרה בחמישה חודשים האחרונים, זה בנייה של חניה גדולה, מרווחת מתחת לתל, בשבוע שעבר חנכנו שביל הולכי רגל, שביל הרעות, שבעצם מחבר מהחניה ועד אתר הקרב למעלה, הליכה לא קשה מדי, דרך סלולה, יש שם גם כביש מסודר, ולאורך הדרך יש אנדרטאות לזכר החברים שנפלו בדרכם אל התל להציל את חברים שלהם. הוספנו שם כלי לחימה, נגמשים וטנקים. משרד הביטחון והצבא עזרו לנו לצבוע אותם, שהם יהיו ממש אותנטיים, מרגישים כאילו עכשיו הגיעו מהקרב. ככה שזה מוסיף המון לחוויית הביקור באתר.
עכשיו בוא ניכנס לתחום שלך. הגענו לתוך האתר אחרי כל השיפוצים וכל ההיערכות החדשה והאנדרטאות והטנקים. בוא תיכנס אתה לתמונה.
אז קודם כל, נגעת בישראל בעקבות לוחמים, חשוב לי להגיד שבאמת במהלך היום, אני השנה החלטתי לא לעשות את ההדרכות המיוחדות שלי, כי אני רוצה לתת את המקום הזה של הפרויקט המדהים הזה, ובאמת אפשר כל שעה עגולה. יש לוחמי עבר שנמצאים במקום, היום, מחר ומחרותיים, בשעות הבוקר והצהריים, יש שם יצחק נגרקר, שהוא אחד הלוחמים המפורסמים של הקרב.
ונעלם בשבי, הציל את חברה, הרים ידיים, ואמר אני פה לבד, ו... ברוך השם.
נכון, אז שווה מאוד לבוא ולשמוע. אני בעצם משעות השקיעה והערב נמצא שם, כשבעצם כל יום בין השעה בשעה 5 ובשעה 7 בערב, אנחנו עושים סיור מיוחד בשם הקרב שממשיך לפעום. אנחנו בעצם מתחילים מלמטה, מהחניון החדש, חווים את הסיפור מהנקודת מבט של הלוחמים שמנסים להגיע לחברים הנצורים למעלה, ואז עולים ברגל במה שנקרא שביל הרעות, את הסיפור של מה קורה בתוך הבונקר שבו נמצאים 28 לוחמים בעצם במשך יומיים שלמים מוקפים בסורים שמנסים להרוג אותם והם איכשהו מצליחים לשרוד, נספר בצורה מאוד מאוד חווייתית. וכמובן כמובן למי שמכיר את האתר בתל סקי, יש שם מוצב ענק שנבנה אחרי מלחמת יום כיפור. אנחנו נכנסים פנימה בחושך לחוויה אתגרית שאנחנו קוראים לה אתגר הבונקר, והחוויה הזאת היא קצת מפחידה אבל מענה, והיא מחברת אותנו מאוד לכל מיני ערכים שאנחנו דנים בהם בזמן הסיור. ולי ברמה האישית, החלק הכי חשוב אולי בכל הסיור, הוא דווקא הסיכום שבו אנחנו מנסים לקחת את כל הסיפורים האלה שקרו לפני 50 שנה, ולחבר אותם ליום יום שלנו פה במדינת ישראל בתשפ"ד.
עכשיו, כמה זמן עורך סיור כזה? באופן סדיר, רגיל?
באופן רגיל, הייתי אומר בין שעה ורבע לשעה וחצי. אני זוכר בכל המועד סוכות שנה שעברה סיור שהגיע לשלוש שעות, ולא בגללי. יש משהו, גם במלחמת יום כיפור, ובטח בסיפור של טלסקי, שמאוד מעורר אנשים, מאוד מסקרן אנשים, פותח מקום להמון דיונים, וזה מרגש מאוד. אני לא עומד עם סטופר.
אבל
בדרך כלל שעה ורבע, שעה וחצי, אנחנו ממליצים מגיל 10 ומעלה, כדי שהחוויה באמת ככה תספק טוב טוב אצל האנשים, ולא יהיו עכשיו בקצב של הקטנים יותר, ונצטרך לקצר. ואפשר ליצור קשר, להזמין סיור, אפשר ליצור קשר במספר הטלפון, לשלוח הודעה, להשאיר הודעה אצל המזכירה, 0508-43-23-79.
תגיד לי, מה הפך את טלסקי לכזה סמל, לעומת שאר המקומות? הרבה מקומות האנשים נפלו לצערנו, הרבה מאוד הרוגים במלחמת יום הכיפורים, גם ששת הימים, אבל סיאם של הדברים בטלסקי שהפך להיות סמל. כמי שחוקר את זה, כמי
שאלה מצוינת, קובי. שאלה מצוינת, שגם כשמסתכלים על עשרות האתרים ששופצו השנה בפרויקט המדהים של משרד הביטחון וקקל, טלסקי הוא אחד משני האתרים שקיבל את הכמות משאבים הכי גדולה מתוך הבנה שהוא סמל. אני חושב שיש שם שילוב של בעיקר סיפור אנושי מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, יש לנו הרבה סיפורי גבורה והרבה סיפורי מורשת קרב. יש הרבה קרבות שאם תשאל אותי, הרבה יותר חשובים אסטרטגית למדינת ישראל מאשר הקרב בטלסקי. משהו באנושיות, בין אם זה החברים שמנסים להגיע לטל ולהציל את חברים שלהם, ובין אם זה הלוחמים שבסוף נאלצים לסגת, לעזוב את העמדות, להפסיק להילחם, נכנסים לתוך בונקר ומשם זה הופך לסיפור הישרדות, אני חושב שהוא מאוד מאוד נוגע לאנשים בלב. והדבר השני הוא הסיפור שבסוף במשך שנים התפיסה הייתה שצפון הגולן, צפון הגולן זה מלחמת יום כיפור. לא שמעו את הלוחמים מסיני, כי אין לנו היום מסיני, ולא שמעו את הלוחמים של דרום הגולן, כי הם נתפסו כאלה שנכשלו, כאלה שהצליחו לחדור את הגזרה שלהם. בעצם ב-20 שנים האחרונות יש איזה, נקרא לזה אפילו התבגרות של הציבור הישראלי, אנשים מבינים שהתמונה הרבה יותר מורכבת, שיש פה אנשים שעשו מעל ומעבר כנגד כל הסיכויים, ועדיין הצליחו לעכב את הסורים. אז ככה סיפורים של החטיבה שלי, חטיבה 188, פתאום מקבלים יותר מקום, וסיפור כמו טלסקי, שלפני 49 שנה היו מסתכלים, אומרים מי זה, הצליחו לחדור להם את הגזרה, נאלצו להסתגר כמו עכברים, אנשים לא מבינים איזה גבורה הייתה שם, זה שהלוחמים פתאום, 30 שנים אחרי, מתאחדים, ואומרים אנחנו רוצים לספר את הסיפור שלנו, זה הפך להיות סוג של סמל של אזור שלם, שבא ואומר, חברה, אנחנו חלק מסיפורי הגבורה פה, אנחנו לא נכשלנו, אנחנו עשינו מעל ומעבר כנגד כל הסיכויים, וגם לגבורה שלנו יש חלק בסיפור הישראלי.
כן, בהחלט. שוב נחזור על הטלפון שלך, 050-843-2379, נכון? רשמתי טוב?
רשמת מצוין, וקובי ברשותך, תמיד אני אוהב כל שיחה איתך להוסיף איזה סיפור קטן, איזה משהו אקטואלי, אז רק אני אגיד משהו שהוא דווקא לא טלסקי לגמרי, אבל לפני ממש בערב סוכות התקיים בגולן אירוע מדהים בהובלת מדרשת קשת יונתן בשם שיירת המנצחים. לקחו לוחמים שנאלצו לסגת, 100 לוחמים שנאלצו לסגת מדרום הגולן בעקבות נפילת הגזרה, ובדרך בנסיגה שלהם נתקלו בכוחות סורים והיו אירועי ירי דו-צדדי, ולקחו אותם 50 שנה אחרי בדרך ההפוכה. הדרך שבה הם נסוגו ממש עברו צעד אחרי צעד וחזרו כמנצחים. ואחד האירועים שהייתי רואה בגלל זה רוצה לשתף את המאזינים, כשהם עברו פה במושב שאני חי, במושב יונתן, אנחנו הרגענו שהתושבים בגני הילדים יצאו עם דגלי ישראל ויקבלו אותם כשהאוטובוסים נכנסו. וירדו משם אנשים בני 70-71 בדמעות. ותפס אותי אחד הלוחמים והוא אמר לי, זה סיפור מורשת. הוא אמר לי, אני 50 שנה לא בכיתי כמו שבכיתי עכשיו, שראיתי את תושבי הגולן ואת ילדי הגולן מנופסים לי בדגל ומוחים לי כפיים. אני חושב שזה חשוב לכולנו, 50 שנה אחרי, להבין שיש אנשים שנלחמו פה, ובסיני כמובן, ויש שם איזה פצע פתוח, ואנחנו 50 שנה אחרי, החיבוק הגדול הזה, ההתעניינות בסיפורים, להחיות אותם, זה משמעותי מאוד עבורם, וזה בסוף שווה את הכל.
וואו, סיפור מרגש, בהחלט. יעקב סלבן, תל סקי, וכל הסיפורי הגבורה מלחמת יום הכיפורים ועוד. תודה, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
תודה, חג שמח.
אמן, אמן. פרסומות, ולאחר מכן ניסה לירושלים, לברכת הכהנים.
עכשיו איתכם, סוכות בדרכים, עם קובי פינקלר.
חזרנו עליכם לפני שנעבור לברכת הכהנים, אנחנו כל הזמן עם אוזן אחת קרויה וגם עין צופיה דרך המעסקים שלנו כאן לרחבת הכותל המערבי. נאמר שלום, בוקר טוב לקרן חמיאל מתיירות נחל סורק.
בוקר טוב קובי.
בוקר טוב. ברוכה שבה מגרמניה, מהכנסים היפים שיש לך. מה יש לנו להציע למאזינים שלנו בכל המועד סוכות השנה?
וואו, המון, וגם יש גם את הפעילות של האתרי תיירות שלנו, וגם את הפעילות שהמתנס והמועצה ארגנו עבור כלל המדינה ומוזמנים לבוא ולהגיע. אז ככה, אני אתחיל עם האתרים שלנו. יש לנו את החווה של חווה בחפץ חיים, החווה המוכרת עם כל הפעילויות כלולות, כמובן יש סוכות במקום, פתוחה כל יום עד השעה 6 בערב. חווה נוספת שנמצאת, זה חוויה בחווה בבית חלקיה, יותר פעילויות לונה פארק, פחות בעלי חיים, אבל גם חוויה נחמדה. לאדם יש את גולפן, רכיבה לרכבי גולף בשדות פה של המועצה, להכיר, לראות, אבל זה גביר מצוין השבוע.
כולל מעיין תמנה של שמשון ודילה. נכון. תמנה נכון, בהי בסוף.
נכון, בדיוק, להכיר ככה גם את הסיפור. סיפורים מהתנך דרך השטח, אפשר לבוא, לקחת את התנך ולראות את ההיסטוריה.
קרן, שנייה אחת נעצור אותך, ואנחנו עכשיו עוברים בשידור חי לכותל המערבי, ואחר כך נחזור אלייך, בסדר?
נחכה, תודה.
כן, בנצי, אנחנו איתך. בנצי ליזרוביץ', רחבת הכותל המערבי, ברכת כהנים, מוסף.
כן, אז שוב, חג שמח, מועדים לשמחה, קובי.
גם לך.
כאן מרחבת הכותל, ממש בעוד מספר שניות, ברכת הכהנים של תפילת מוסף, עשרות אלפים שנמצאים כאן ומחוץ לכותל. אגב, השנה, אני חושב, זו השנה הראשונה ששמו גם במערכת הגברה בחלק החיצוני של מעבר לרחבת הכותל, ברחוב עצמו, כדי שגם אנשים שלא יכולים להיכנס יוכלו לשמוע את ברכת הכהנים. מי שנמצא כאן והגיעו לכאן זה הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הגאון הרב דוד לאו, הרב הראשי, שלאחר מכן גם יאמרו פרקי תהילים, ומי שברך, נמצא כאן גם השר, הרב השר יואב בן יצחק, כמו ראש עיריית ירושלים, והמון המון כוחות משטרה שנמצאים בכל האזור, כל העיר העתיקה, כל הדרכים אל הכותל. וכמו שדיברנו גם בשחרית, ואנחנו מוסיף ואומר גם כאן, שהברכת המעמד השנה ישנם שני מעמדי ברכת כהנים, אחד זה היום והשני זה ביום רביעי, באותם שעות של שעות הבוקר, זה כדי לאפשר לעשרות אלפים שרוצים להגיע, להתברך מהכהנים, יוכלו לעשות זאת בשני המועדים, מפעת הלחץ והאלפים, עשרות אלפים שנמצאים כאן. מי שעובר לפני התיבה זה רב הכותל, הגאון הרב שמואל רבינוביץ', אז בואו נתחבר לברכת כהנים.
בבקשה.
הטוב בשמך ולך נאה להודות. כהנים יברך
אדוננו.
תודה רבה לבנצי ליזרוביץ', הרחבת הכותל המערבי, תפילת מוסף, ברכת כהנים, וחזרנו אלייך קרן.
כן, שלום.
הנה, קיבלת ברכת כהנים גם כן. אז איתך תספר על החווה שחווה, יופי של מקום, החווה בבית חלקיה, עידן אופן, מה חדש? אני יודע, יש מסלול נהדר בנחל סורי גם כן.
נכון.
שאפילו עשיתי אותו.
נכון, והמקסים. ואני רוצה באמת הפעם גם לתת שני דברים, קודם כל אוכל, מי שמחפש כשר, כיפי, יש לנו פה המון המון פוטרקים שנפתחו השנה, מכל הסוגים, אם זה...
אני לא לפרט את כולם, אחרי כך נפגע במישהו, כן.
אז באמת להגיע, ואפשר לאכול פה כשר, כל סוגי הכשרויות ומסודר, ואני כן רוצה לספר על הפעילויות שאנחנו עושים בסוכות, זה באמת פתוחים לכולם, הכל מותאם לציבור הדתי והחרדי, זה מרוץ נחל סורק על שם הדר גולדין שהתקיים ביום רביעי. זה לא סתם מרוץ שאנשים רצים, יש פה אפנים מתנפחים מאוד מאוד גדול, והוא גם מטרתו להנגיש את המרוצים לכל האוכלוסיות. זאת אומרת, יש מסלול משפחתי להורים עם עגלות, יש מסלול לאנשים עם בעלי מוגבלויות, אנשים עם מוגבלויות שרוצים להצטרף, יש פה גלגלים, כיסאות גלגלים מיוחדים שהצעירים סוחבים אותם ומשתתפים במרוץ, וזה... הפנים מדהים, מעצים מאוד מאוד יפה.
חשוב.
יש לנו את הרשעון נוער, כן. יש לנו את הרשעון נוער לבנות, לנערות, אירוע מאוד גדול, שמגיעות עליו מיטב המרצאות, כמו סיוון רב מאיר ואמילי אמברוסי, מי ומי, ועד כל הלילה ביום חמישי.
לילה שנה רבה. תגידי לי, קרן, אני חייב לסיים איתך בגלל שבקרד כולם לקח לנו את הזמן. יש איזה מרכז מידע, טלפון או אתר שאפשר לראות את כל הפעילויות שלכם, הנהדרות?
כן, ניתן להיכנס לאתר המועצה, המועצה האזורית נחל שורק, יש שם אתר עם כל האירועים.
אז שם את קבלו את כל הדברים האלה.
המוקד שלנו, כוכבית 2621, יש להם את כל המידע, ובאמת עוד מילה אחת, הקפות שניות מוצאי שבת, רואי ידיד והלהקה. שמח פה, ממש
בשמחת
בחגיך,
וכדאי
לבוא וליהנות כדת.
כוכבית 2621, הנה, נתנו את כל המידע ברגע אחד.
תודה רבה רבה, קובי, וחג שמח.
חג שמח, מודים לשמחה. ושלום עכשיו, למי?
שלום וברכה, חג שמח.
חג שמח, מודים לשמחה. עם מי אני לא יודע. זה האמת.
תודה, יש לך כמה אפשרויות להתחיל.
לא נעשה חידונים עכשיו. אני בחידונים, ותכף אני צריך לפתור את הכתב החידה. כן. כן, אני שומע, דבר.
אנחנו פתחנו בחג סוכות שמח. הנה, קיבלת רמז.
חג סוכות שמח, זה תמיד חג סוכות שמח.
ערב טוב אפילו.
נו, דבר.
חבר הכנסת צבי סוכות, נעים מאוד
אחי. יפה מאוד, מה שלומך. תשמע, אני...
זה היה גם נסגל מדי, קובי.
לא, לא, תשמע, אנחנו פשוט, יותר נתקלים אחד בשני ופחות דרך ה... מקלטים. אז תשמע רגע, אני אעזר בך בצורה נהדרת, כי גם החידה קשורה בך. אגב, אתה יודע? את החידה, אז אני... אין לך מושג. אז בוא אני אספר לך את החידה שלנו, ואיך היא תהיה קשורה בך עוד שנייה אחת. שאלתי לפני יומיים, לפני אתמול בבוקר, ב-13 בעמק הרם, והכל ענייננו כמובן, הכנו המקום המצוין, ונתתי רמז שזה יהושע, ונתתי עוד רמז שזה פרק י"ג ביהושע, ועל כך אני הולך לפתור את החידה עכשיו, כי היא קשורה בך. בספר יהושע, פרק י"ג, אחת מהערים של שבט גד, ובעמק בית הרם, זה מהחידה, ובית נמרה, וסוכות, וצפון. אז הנה לך, סוכות, וזכינו גם בך, חבר הכנסת צבי סוכות. איפה אתה מטייל בכל המועד סוכות?
אנחנו היום בעזרת השם בהר עיבל, שבשומרון.
נורא.
המקום הראשון, אליו בני ישראל הגיעו כשהם נכנסו לארץ ישראל, הוא כתוב בתורה.
נכון.
מקום שעליו נאמר, היום הזה נהיית לעם. אתה יודע, בכלל, דבר שלא רבים יודעים, אבל המצווה של לשמוח ושמחת בחגיך, בגמרא אומרים, איך יודעים מה זה שמחה? אז אין שמחה לבשר ויין, איפה לומדים את זה? מהטקס הזה בהר עיבל, שכתוב, שמחת שם. אז המקום הראשון בתורה שנצטווינו לשמוח היה בהר עיבל, אז לא יודע, יש לי הרבה, הרבה, הרבה מקומות מתאימים לטייל בחג.
איזה יופי לך, תגיד לי, אתם שומרים על המקום, תגיד לי, צבי, עכשיו ברצינות אני מדבר. אני הייתי שם לפני שנה, ואני מתחיל לראות את הנגיסות של הפלסטינאים שם, לאט לאט עוד אבן ועוד אבן, או יותר מהצד השני, פחות אבן, פחות אבן. איך שומרים על המקום הנפלא הזה, המיוחד הזה?
האמת שלצערי המקום הזה מוזכר כבר למעלה מ-30 שנה, מאז הסכמי אוסלו שלפנו את זה בשטח בי, מדינת ישראל פשוט לא שומרת, וזה אחד הדברים המזעזעים בעיניי, הרי מזבח יהושע זה האתר הארכיאולוגי היחיד בעצם, שמוכיח את סיפור יציאת מצרים, שמתכתב עם הסיפור הזה בכלל, והיום הוא עומד בלי שום שמירה, אנחנו מטפלים בזה, אני מקווה שכבר בזמן הקרוב תהיה גם שמירה על המקום הזה, וגם עוד דברים כדי שנוכל למנוע את הבנייה הערבית ליד, זה משהו שהתחיל לא מזמן, עצרנו את זה, אנחנו צריכים לעשות תהליכים יותר עמוקים כדי למנוע את זה לחלוטין, והמקום הזה צריך לקבל את הכבוד הראוי לו.
נכון. הגעת כבר למקום או שאתה עתיד להגיע לשם?
לא, לא, עוד לא, עוד לא.
איך מגיעים לשם היום? זה ביווי צבאי, נכון?
מהשעה 3 יש לנו הופעות פעילויות לילדים, אפשר להגיע עם הרכב עד לשם היום, הצבא מאבטח את כל הדרך, יש שם חניונים גדולים, ממש כל הסיבור מוזמן.
וכדי להגיע לשם, מה צריך לעשות?
פשוט לשם בווייז.
עכשיו נהפוך אותך להיות גם כתב תיירות, או דובר התיירות של המועצה.
כל זה, ערב על זה אחד המקומות הכי קרובים לליבי, באמת, כי זה...
אין ספק.
מקום שהוא נזנח, והוא אחד האתרים ההיסטוריים הכי חשובים לנו, באמת המועצה האזורית שומרון מארגנת שם היום, יש סיבה גדול למלא פעילויות לילדים, וזה הזדמנות, כי אי אפשר להגיע לשם בכל יום, זה... במקום שבדרך כלל אפשר לעלות אליו רק בליווי של הצבא, וזה קורה רק בתיאום, וזה קבוצות מיוחדות, והיום זה ממש כל מי שרוצה יכול להגיע עם הרכב.
רגע, עם תחבורה ציבורית איך מגיעים? כי יש הרבה...
למיטב ידיעתי אין קווים של תחבורה ציבורית להר עיבל, אבל עם רכב...
לא, לא קו תחבורה ציבורית, יש עליהם יש דבר מאורגן, בתשלום.
יש.
אולי אני מתקין אותך, זה בסדר שתגיד. לאן? לשווה שומרון?
לא, לא, לא יודע. יש קווים לשווה שומרון. משווה שומרון, אני מניח
שיש... נכון, שיש הסעות משם. יפה, בהחלט מעניין. גם שילוב של הסוכות וגם שילוב של השם, וגם בין סוכות היית כבר?
בוודאי, טוב.
עכשיו הם פתחו שם...
יש כמה מקומות, הסוכות לשם בלבל קצת בתורה. גם כשעצמו עם מצרים הגיעו לסוכות, וגם גדעון, וגם כשיעקב הגיע, כל מיני מקומות של דברים.
בסדר, אתה שולט על פני מים רבים. גם בצד השני וגם בצד הזה. כלומר, גם בירדן יש לנו מקום שנקרא סוכות שמתאר את המקום הזה.
כן, כן, זה גדעון.
יפה מאוד. חג שמח, מועדים לשמחה, חבר הכנסת צבי סוכות. רק שאתה עושה עודים של עושות חיל וטוב לעם ישראל בסוכות, ושמחת בחגי רק כמו שלימדת אותנו, והיית שמח. תודה. ואני אודה למוטי קופר על השירים ועל העבודה ועל ה... על הבן הנדוד המפורסם שלו, וגם על לנתי שולמן, על כל העבודה הטכנית מאחורי כל הסודים האלה, לערוך, להגיש, להפיק, לרען, לתאם מכל האנשים הללו. הרבה תודות לכם. אתם מוזמנים גם אחר בבוקר להמשיך להקשיב לנו. מחר אני מזכיר לכם רק שעה, מ-9 עד 10, רביעי וחמישי, מ-9 עד 11, כל בוקר ובוקר, כאן ברדיו קול חי, מציעים לכם את כל ההצעות הטובות. חג שמח, להשתמע.